אנשי ימין ושמאל, חרדים, חילונים, דתיים, כולם מספידים את הרב יונתן זקס, מי שהיה רבה הראשי של יהדות אנגליה ואחד מההוגים היהודיים המקוריים של ימינו. אחד האנשים שכתבו היה חברנו הרב דוד מנחם, שנמצא איתנו על הקו. שלום לך.
שלום וברכה.
אז הרב דוד, האם יש לך איזה הסבר איך הפך הרב יונתן זקס לדמות כל כך משותפת לכל כך הרבה סוגים שונים של יהודים ושל אנשים בכלל?
אני חושב שזה תלוי בעובדה אחת באישיות שלו. הרב זקס היה מאוד אותנטי. זאת אומרת, הוא היה דובר יהודי אותנטי, כמו שהוא היה דובר של הפילוסופיה המערבית בצורה אותנטית. אנחנו בישראל חיים לפעמים בקרע הזה, שבין לבחור להיות יהודי דתי, תקרא לזה ישראלי, אולי ימין והלאה, לבין להיות אוניברסלי, לפעמים אפילו קוסמופוליטי, להיות איש העולם הגדול, להיות מושפע מהחברה המערבית. והרב יונתן זקס, הוא מציב לנו דמות של אדם שהוא מאוד נאמן ליהדות שלו, הוא דובר אותה בצורה אותנטית כרב, כתלמיד חכם, והוא גם מצוי בפילוסופיה המערבית, והוא מדבר מתוכה. אני חושב שבכך כוחו וגדולתו, יצירת ההרמוניה הזו בין הדת לתרבות, מתוך הכרה בלתי מתפשרת באמת שבאמונה, ומתוך הכרה ברורה בדבר זהותו היהודית. הוא דיבר על היהדות, היה אדם מאוד לאומי, זה מה שעשה אותו לכל אותנטי, וכאשר אתה שומע מישהו שהוא כל כך אותנטי, כל כך אמיתי, אתה מאמין לו, אתה מקשיב לדבריו.
בוא נשמע ממך קצת יותר עליו. מי הוא היה? אנחנו יודעים שהוא היה הרב הראשי של אנגליה, הוא זכה גם לתואר לורד, היה לו גם מקום בבית הלורדים הבריטי, ראיתי תמונות שלו עם מלכת אנגליה, הרצאות שלו בכנסים של טד, שבהם הוא ככה דוחף את היהדות מהדלת האחורית, בכנסים שלו מול בבתי כנסת, בקהילות, מול קבוצות של חרדים, בכל מיני מקומות, בכל מקום הוא הופיע בעצם.
אכן, אני חושב אבל שגולת הכותרת שלו, יש לו הרבה פעילות, באמת פעילות גדולה מאוד, אבל הדבר העיקרי, שהוא היה מסוגל לדברר את היהדות ליהודים חרדים, כפי שאתה אומר, ליהודים חילונים, ולגויים, לגויים מוסלמים דתיים ונוצרים דתיים ולגויים מערביים נטולי אפילו אמונה, אפילו שהוא דיבר מאוד את השפה של האמונה, אבל הוא דיבר לכולם, מפני שהתורה שלו יש בה הרבה חוכמה, וכאשר יש בתורה חוכמה אז גם חכמים רוצים להקשיב והם רוצים לקבל את דבריו.
כן, והוא גם, אני חושב, דיבר הרבה על הדברים שמטרידים את האדם המודרני. אני ראיתי התייחסויות שלו לנושא המסכים ולנושא הבדידות, והוא דרך הדברים האלה ניגש בעצם לדברים שבעצם מטרידים כל אדם שחי היום בתקופה שלנו.
נכון, הוא קרא את זה בתוך סיפורי התורה. הוא פשוט שאל את עצמו, אני חושב, כל פעם שהוא פירש, מה הטקסט המקראי הזה אומר לנו, אומר לימינו? איך אני מזהה את עצמי במה שעובר על אברהם, במה שעובר על שרה, ואיך אני מזהה את היחס הנכון שביני לבין העולם הערבי, דרך היחסים שבין יצחק וישמעאל. אני אומר שהוא זכה לעומק ולבהירות. הדברים האלה לא הולכים תמיד ביחד. הפעמים שהם עמוקים, הבהירות מהם והלאה. ואלה שהם בהירים מאוד, אז הם פשטנים, אולי שטחיים. אצל הרב זקס יש עומק ובהירות שהלכו כאחים תאומים לכל אורך הדרך.
אתה יודע, דימוי אחר ששמעתי על שמסביר את איך שהוא פירש את התורה, זה שיש הרבה מאוד פרשנים שמפרשים כמו מיקרוסקופ, נכנסים לקולות ומילה, והוא הסתכל על התורה עם טלסקופ, מלמעלה, ממאוד מאוד, הסתכלות מאוד מאוד רחבה, וזה מאוד מאוד מעניין. אני רוצה לשאול אותך, באנגליה הוא היה ממש סלב, דמות שכאילו כולם הכירו, לא רק היהודים, אבל פה בארץ אי אפשר להגיד שכולם הכירו אותו. איך אתה מסביר את הפער הזה?
אני חושב שזה הבעיה של השפה, זאת אומרת גם השפה הטכנית, הוא לא היה דובר עברית טובה, אני פעם אחת דיברתי איתו, אבל עברית לא משהו, והאנגלית שלי בכלל לא נמצאת, אז ככה שהיה לנו קשה קצת לדבר בשפה, ובשנים האחרונות, בחמש שנים האחרונות, הוא פרץ מהר מאוד לתודעה הישראלית, ורק לחמש שנים, אני מכיר את הכתבים שלו אולי פחות מעשור, אני לא יכול לומר אפילו עשור, והוא עושה הרבה הרבה כנפיים, אבל זה קרה להרבה הרבה חכמים. פשוט הוא זכה, ומכיוון שהדברים שלו תורגמו עוד בחייו, דרך התרגום הנפלא של צור ארליך בעיקר, אבל הוא זכה שכבר הוא די ידוע, אבל יש חכמים אחרים שבגלל פערי השפה לוקח זמן, לדוגמה מניטו, הרב יהודה ליאון אשכנזי, מורנו הגדול, עד שהוא נכנס פה לארץ זה לקח זמן, כי עד שסידרו את הכתבים ועד שתרגמו חלקים מצרפתית זה לוקח זמן. יש לנו פער גדול בין תורת ארץ ישראל לבין תורת חוץ לארץ, ואני חושב שחבל מאוד שאנחנו לא מדברים במקביל בעת ובעונה אחת, לא מקשיבים זה לזה, כי הרבה דברים דווקא אלו שבחוץ יכולים ללמד אותנו, וגם הרבה דברים אנחנו, אלה שלומדים בארץ ישראל, יכולים ללמד גם כן את יהדות התפוצות.
מעניין מאוד, ואם כבר הזכרת את דמותו של מניטו, הרב יהודה אשכנזי, כאחד מהדמויות של חכמי ספרד בדור הקודם, שעבר גם וחי בצרפת, וככה חיבר בתוך ההגות שלו גם את העולם המודרני המערבי וגם את חוכמת ספרד העתיקה, ואתה יודע, אתה ואני מדברים הרבה על יהדות ספרדית, יהדות המחברת, המכילה של חכמי ספרד, שבאמת מניטור מייצג. מהבחינה הזאת, שאנחנו מדברים עכשיו על הרב זקס, הוא סוג של חכם ספרדי, הייתי אומר, לא?
אני, אתה יודע מה, הדבר המעניין...
אני לא יודע מה הוא היה אומר על ההגדרה הזאת.
כן, הוא היה בטח צוחק. מאהבתו את כל הזהויות בעם ישראל, נראה לי שהוא אפילו היה קצת מרוצה מהתואר הזה. אבל בוא נאמר שיש משהו ספרדי ברב זקס. תראה, הוא היה אנגלי עמוק מאוד באישיות שלו. אבל החכם שאותו הוא הציב כדמות שהוא הכי מושפע ממנה, זה הרב הספרדי הכי גדול, הרמב״ם. כאשר הוא דיבר על הרמב״ם, הוא העריץ אותו. הוא דיבר על החיבור והשילוב שבין תורה לחוכמה ומדע, שהתורה תהיה גם חכמה. הרב זקס מאוד הדגיש את זה, ותמיד הוא הביא דוגמאות את הרמב״ם. אפשר לומר שהוא דיבר על כמה אישים שהוא מושפע מהם, אבל העיקרים מביניהם זה הרמב״ם. בזה הוא היה מאוד מאוד, אפשר לומר, ספרדי, כי מי לנו ספרדי כמו הרמב״ם, שכל חייו התגאה במוצאו הספרדי. אגב, הרב זקס גם כתב, יש לו ספר נקרא לכבוד השוני, ושם הוא כתב משפט שקומם עליו כמה רבנים באנגליה. הוא כתב, אם אני זוכר בערך את הציטוט, שאלוהים דיבר אל האדם בשפות רבות, הוא דיבר אל הנוצרים בנצרות, הוא דיבר אל המוסלמים דרך האסלאם, והרבה התקוממו עליו. ומה אמר להם הרב זקס? הוא אמר להם, הדברים הללו לא אני המצאתי אותם. הם כתובים ברמב״ם בפרק י' מלכות מלכים. יש שם קטע ברמב״ם שהצנזורה השמיטה אותו ברוב המהדורות, ושם הרמב״ם אומר שכל הדברים הללו, כל הפעילות של ישו וכל הפעילות של מוחמד, נביא הישמעאלים, כולם באו כדי ליישר את הדרך למלך המשיח. זאת אומרת, להביא לתיקון עולם, להביא לאחרית הימים, כדי שהרעיונות בדבר אחדות האלוה יגיעו לשאר אומות העולם. אז אתה רואה שהוא הושפע מאוד מאוד מהרמב״ם, והוא לקח אותו והתקן אותו לשפה של ימינו.
איזה יופי. אתה יודע, אני חושב על באמת שהוא היה חכם ורב מאוד יוצא דופן וייחודי. ואנחנו לא רואים הרבה כאלה היום בנוף הרבני, כאלה שמצליחים לאחד, והנה השבוע היה איזשהו פולמוס סביב מפגש של רבנים אורתודוקסים ורבנים רפורמים, ואלה יצאו נגד אלה. אין לנו היום כל כך דמויות כאלה של רבנים שמצליחות באמת להיות דמויות מאחדות. למה בעצם?
זו שאלה קשה, כי עומק הגלות, כך עומק השאלה.
אבל דווקא, אז נגעת בגלות, דווקא הרב שהוא בגלות, הוא באנגליה, מצליח לאחד, ודווקא הרבנים פה בישראל נכנסים לכל המגירות שבעצם מפרידות בינינו.
תראה, הרב זקס לא יישר קו עם הרפורמים, בתחילת דרכו היה לו קשה מאוד עם הרפורמים, היו לו גם התבטאויות וכמה דברים פנימיים שהיו בתוך יהדות אנגליה. אבל הוא היה ענייני, שזה אנחנו קצת שוכחים, להיות ענייניים. מותר לחלוק על כל קבוצה אחרת. אני תמיד אומר שאני צודק. אבל אני אוהב אותך גם. אני אוהב גם את האחר. אני אוהב את מי שחושב אחרת ממני. אני יכול להיות משוכנע מאוד בצדק שלי. אבל תמיד אני צריך לראות את עצמי ערב לאחר. לרב זקס הייתה אמירה, אני גם לא זוכר אותה במדויק, אבל אני אעביר את הרוח הדברים שלה במדויק. שאלו אותו מה ההבדל בין הרבנות כאן בארץ ישראל לבין הרבנות באנגליה או בכל מקום אחר בחוץ לארץ. הוא אמר שבאנגליה אין לרב סמכות, לכן הרב מפעיל את כל שיקול דעתו ואת כל הכוח שלו, את כל המרץ לגלות אחריות כלפי כל אדם בקהילה. ואילו כאן בארץ יש לרבנים סמכות, אז הרבנים לפעמים משתמשים בכוח, בסמכות, הרבה יותר מהאחריות. אני חושב שזו אמירה היא קשה, אבל היא אמירה מאוד מאוד נכונה. גם בהקדמה שלו לאחד הספרים הנפלאים שלו, לרפא עולם שבור, ככה נקרא הספר, הוא כתב שהיהדות ניכרת היום בישראל בכל הנוגע להלכות דתיות, דהיינו שבת, חגים, כשרות, טהרת משפחה, כל זה, מעמד אישי, גירות, לא גירות. בזה אנחנו עסוקים. אבל זה רק צד אחד של התורה. ברוב התנ"ך, עבודת השם זה יושר, זה מלחמה בעוני, מלחמה בעוול, ואת זה אנחנו שוכחים. עכשיו בוא אני אשאל אותך עכשיו, אופיר היקר, תגיד לי, הרבנות הראשית לישראל, פה בארץ ישראל, מתי היא הוציאה איזה מנשר, איזה נייר עמדה על סוגיה חברתית? הלא זה מה שאנחנו צריכים לטפל כאנשים מאמינים.
לצערנו זה הפוך, כלומר, אתה יודע, נשאלת השאלה, איך אתם מעניקים תעודת כשרות למקום שמנצל את העובדים שלו למשל? למה זה לא אחד הקריטריונים?
אכן, וזה הכאב הגדול שהפכנו את היהדות לדת, שיש לה חוקים שמכוננים את היחסים רק בינך לבין אלוהים, בצד של חובות דתיות ולא חברתיות, בעוד שהתנך הוא מקריא לנו כיוון אחר לגמרי. והרב זקס הדגיש את זה מאוד, אני ממליץ לכל מי ששומע אותנו להשיג ספר של הרב זקס. יש לו על מדע ויש לו על סכסוכים בין דתיים ויש לו את לרפא עולם שבור, על תיקון עולם. הוא עובד על האמירה הזו והוא בוחן אותם לעומק, וכפי שאמרתי עומק, אבל עם בהירות.
דיברנו, זה היה מאוד מרתק, על הרב יונתן זקס. אני מאוד מודה לך, הרב דוד מנחם, תודה רבה.